אוקיי. אז עכשיו אני יודע מי כתב את המאמר הזה, כי במקרה ראיתי על המדף של גיסי שיש לו ספר מאותו הרב פישר, אז שאלתי אותו מי זה הרב פישר, אז הוא עכשיו רם בקרם ביבנה, ואחד מן הספרים הראשונים שלו זה היה ספר, ספר ענק על הלכות גירות. אז זו הסיבה שהוא כתב את המאמר הזה. ספר על גירות זה נורמלי. הספר שראיתי זה קונטרס על הלכה למעשה בעניין מחיית המלאק. אז לא יודע בדיוק למה מישהו כתב את זה. אז כנראה הוא מעניין. אבל הוא רם עכשיו בקרם ביבנה. אוקיי. אז היינו באמצע התגובות שלו, והסיכום של התגובות לשיטת הרב רבינוביץ'. אז רק שתדע, אז בשבועות האחרונות כבר ראינו שיש הרבה בחברה שלנו שאוהבים את שיטתו של רב רבינוביץ', אבל רק שתדע, שיטתו לא מקובל, או שהם לא מקבלים את שיטתו הלכה למעשה, או פרקטית הם לא עושים את זה כי זה קשה או זה לא עובד או מה שיהיה. אז זה, למרות שזה כבר כמה שנים שרב רבינוביץ' תומך בשיטה הזו, וגם הרב דוד סתיו תומך בשיטה הזו, וכמו שנראה גם הבן שלו, אבל הוא רק כמה שנים מעליי, תומכים בשיטה, זה עדיין לא, זה לא נפוץ. יכול להיות שזה קורה לפעמים, אבל זה לא קורה הרבה.
מי לא מקבל את זה? הרבנים?
או שהרבנים לא מקבלים את זה. יש הרבה רבנים שלא מקבלים את זה, ואפילו אם, וכנראה יש גם רבנים שהיו מקבלים את זה תיאורטית, אבל פרקטית זה לא קורה, כי כדי שזה יקרה צריך שהעולי רוסיה יביאו את הבנים שלהם כשהם קטנים כדי לגייר אותם. ואם זה לא קורה, אז זה לא משנה אם חושבים שהלכתית זה עובד, הם לא מביאים אותם והם מחכים עד שהם בצהל ורוצים לגייר כשהם בצהל, אז כמובן אנחנו לא יכולים לגייר אותם כשהם קטנים, כי הם לא קטנים. עכשיו בין 18, 19, 20, מה שיהיה. אז יש פוסקים שמנגדים, כמו שאנחנו רואים פה סיכום מהרב פישר, שמתנגדים לשיטה של רב רבינוביץ', ויש פוסקים שאפילו אם מקבלים את זה תיאורטית, אז זה לא קורה, כי זה לפחות כיום זה לא נפוץ. לא יודע אם זה לא מקובל, אז זה לא קורה הרבה. אוקיי. לא, אבל זה הבעיה הגדולה שהרב רבינוביץ' רצה לפתור. כמובן, כמו שכבר ראינו, יש השלכות למחלוקות האלו גם כשמישהו מאמץ ילד, וכבר דיברנו על זה, אבל הרב רבינוביץ' מציע את הפתרון כדי לפתור את הבעיה שלו לרוסיה, בעיקרון. כמובן, יש גם השלכות אנשים אחרים, גם בארץ, גם בחוץ לארץ. אוקיי, אז נאמר לי שהיינו במספר 3, כן? אוקיי. אז הרב אברהם סתיו, אז אברהם סתיו זה, הוא היה בכולל, בהר הציון איתי, הוא, לא יודע, 3-4 שנים אליי? מה הוא? 33?
נראה
לי
שהוא בגילי, נראה לי שהוא 31.
אוקיי, הוא תלמיד חכם מרשים. הוא הבן של הרב דוד סתיו. תלמיד חכם מובהק, אבל הוא עדיין צעיר. אבל הוא כתב כמה מאמרים עם האבא שלו על בעניין, וגם כמה מאמרים לא עם האבא שלו, אבל כדי לתמוך בשיטת אביו. אז פה הרב וישר מגיב לרב אברהם סתיו. אני אומר, הרב אברהם סתיו הביא את דברי החתם סופר, שסובר שבמקרה שהוריו הביאו אותו להתקייר, אז הוא אינו יכול למחות על גיורו. אך הוא הביא את הדברים כאילו הם הלכה למשה מסיני. ועליי לציין שבמאמר ארוך הערכתי לדון בדברי חתם סופר, ושם הבאתי ראיות רבות לדחות את דבריו. ואציין שגם הרב בן ציון מאיר חי וזיאל זצל הציג על דברי החתם סופר, הוא דחה את ראיותיו וכתב שמסתבר הדבר שיכול למחות, כיוון שהגיור פועל מטעם שנוח לו במה שאביו עושה, וטעם זה אינו אלא כשהמשיך את גירותו כשנעשה גדול. אז הטענה השלישית, אז יש פוסקים, הרב מינוביץ' לא הביא את השיטה הזו, אבל יש שיטות, וכנראה זה חלק מטענתו של אב סתיו, כלומר, האבא של אברהם סתיו, שיש פוסקים שכשההורים מביאים את הקטן, אז זה נחשב כזכות גמור, ואז הקטן לא יכול למחות. אבל כמו שהרב פישר אומר, זה לא מקובל לרוב הפוסקים, וזה סביר. אפילו הרב עוזיאל, שהוא מאוד מקל בהלכות גירות, בדרך כלל, כן, זה לא, אם גירות קטנים פועל מטעם זכות, כן, אז כנראה הקטן, מתישהו, יכול לומר שזה לא זכות, הוא לא רוצה להיות יהודי, כן, אנחנו לא עכשיו מדברים על מקרה מסופק, כן, שהוא רוצה להיות יהודי, הוא לא רוצה לשמור הלכה, או משהו באמצע. אם, כן, כנראה כל הפוסקים יסכימו שאם הקטן הזה יגיע לגיל מר מצווה ואומר בפירוש, אני לא רוצה להיות שומר תורה מצוות, אני לא רוצה להיות יהודי, זה חוב בשבילי, אני רוצה להיות גוי, אני רוצה להתחתן עם גוי, כן, אז לא יהיה אף אחד חוץ מהחתם סופר, רוב הפוסקים יגידו שאם כל הגירות היה מטעם זכות, אז אם זה לא זכות, כן, אז זה לא זכות, אז זה לא גירות. אוקיי, מספר 4. יש מקום להיכנס לדחקים ולמחלוקות בין הפוסקים כשמדובר בשעת הדחק. אוקיי, ועכשיו הוא מגיע ללב העניין. כי עד כאן הוא דיבר על השאלה, האם הוא מסכים עם שיטת רב מינוביץ', או להיות יותר מדויק. הוא עסק בשאלה, האם שיטת רב מינוביץ' מוכרח? כן, והוא אומר, כמו שאמרתי, זה מאוד קל לומר ששיטת X הוא לא מוכרח, כן? זה לא חוכמה גדולה, כן? תמיד יש מחלוקת, כן? כל אחד פה, אפילו אם אתה לא מכיר את הפוסקים שחולקים, יודעים כמעט בכל שאלה שיש מחלוקת. אז זה מאוד קל לומר ששיטת רבינוביץ' מבוסס על שיטות א', ב', ג', ד', ה', וכנראה יש פוסקים שיחלוקו על א', ב', ג', ד' וה', וכנראה שאפשר לחלוק על כל שיטתו. זה לא חכמה גדולה. אבל כמו שכבר ראינו, הרב רבינוביץ' לא רק סובר שמותר לגייר קטנים, הוא רואה פה שעת הדחק. כן? ובשעת הדחק, שעת הדחק זה אומר שיש פה לחץ, יש פה דוחק, כן? אז יש קטגוריה שלמה, מאוד מאוד מסובכת בהלכה, של פסיקת הלכה בשעת הדחק, שאם יש שאלה פשוטה, כן? ששום דבר לא קשור לשאלה, חוץ מהשאלה עצמה. כלומר, אני שואל, האם אני יכול, לא יודע, מישהו אכל בשר ב-12 ועכשיו זה חמש בצהריים, כן? אז יש פוסקים שצריכים להמתין 6 שעות שלמות, ויש פוסקים שחושבים שצריכים רק עד הסעודה הבאה. אז אם אוכלים ארוחת ערב בשעת 5, כן, אז האם, כן, אם אפשר לאכול חלב, אז יש פוסקים שיגידו כן, יש פוסקים שיגידו לא. בסדר, מה שהם יבזקו, זהו, זה לא, אין שום דוחק, בסדר, אז אם הוא הפוסק יחמיר, אז הוא יאכל ארוחת ערב עוד שעה. אם הוא יקל, אז הוא יאכל ארוחת ערב יותר מוקדם, וזהו, שלום לישראל, ואין שום בעיה, וכולי. אבל יש קטגוריה של שעת הדחק, שעכשיו, אם יחמירו, אז לא רק שאוקיי, אז הוא יאכל את הסעודה שלו אחרי עוד שעה, כן? יהיה השלכות גדולות. אז אנחנו רוצים פוסקים שמותר לפסוק בדרך שלא היינו פוסקים במקרה רגיל. או להגיד את זה כמו שהרב ליכטנשטיין כתב את זה במאמר הארוך שלו, מה אנוש, זה מאמר של 50 ומשהו עמודים שהוא כתב כשהוא עדיין היה ב-YU, אבל לא הדפיס את, לא פרסמו את זה עד לפני 5 שנים, זה ישב שם על המדף ל-40 שנה. אז הוא אומר ככה, בכל שאלה, כל שאלה הלכתית, הפוסק יושב, הוא לומד את הסוגיה, לומד את הפוסקים, לומד את הגמרות, הוא מסתכל במנהג, משהו, הוא מעיין בסוגיה, הוא מגיע למסקנה, ואומר, כן, בדרך כלל פוסק לא יגיע למסקנה שהסבירות שהשיטה הוא X זה 100%. זה לא יקרה, כן? לפעמים כן, כן? האם מותר להרוג מישהו? לא. אוקיי, 100%. אבל בדרך כלל פוסק יגיע למסקנה שהסבירות הוא, לא יודע, 60% שזה אסור ו-40% שזה מותר. בסדר, אז אם אין שום לחץ, בסדר, אז הוא יפסוק בה, כמו שהוא חושב שזה סביר, 60%. כן? אבל אם יש דוחק, אז הוא לא משוכנע שהשיטה השנייה, שזה מותר, זה לא נכון. יכול להיות, מאוד יכול להיות, כן? זה כמעט חצי חצי. אז אם יש לחץ, אז הוא יפסוק כמו השיטה של 40%. אבל מה יפה אם זה מצב שהוא חושב שהסבירות זה 90% ו-10%. כן? אז מה יקרה? אז אם יש לחץ קטן, אז הוא יפסוק כמו 90%. אבל אם יש לחץ מאוד 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 גדול, אז יכול להיות שהוא יפסוק כמו 10%, כן? אז הקטגוריה הזה של פסיכת ההלכה בשעת הדחק, זה אומר שמותר לפוסק להכניס לדיון, להכניס לשיקולים את הדוחק, ואז לשקול את הסבירות של השיטות עם הדוחק, עם הלחץ, ואז להגיע לאיזו משקנה, לפעמים הוא יפסוק כמו השיטה שפחות סביר. אז הרב רבינוביץ' לא רק כותב פה שהוא חושב שזה סביר שמותר לגייר קטנים, הוא אומר שיש פה שעת הדחק. אז אפילו אם לא הייתי משוכנע 100%, או אפילו לא הייתי משוכנע 50%, אפילו אם הייתי חושב שזה רק, כן, יש רק סבירות של 30%, יכול להיות שאני הייתי פוסק כמו השיטה המקילה, כי זה פותר בעיה גדולה, ומותר במקרים מסוימים לפסוק אחרת מהדרך שהייתי פוסק אם לא היה לחץ. כן.
יש עניין של שעת הדחק כמו בהר כרמל. מה קרה שמה? אליהו הנביא הקריב קורבן חוץ מירושלים, נכון?
כן.
Okay. בשום אופן זה מותר, אבל כאשר יש זמן שכל החוקים צריכים לשים אותם בצד, בגלל זה חשוב לכל ישראל, זה גם כן שעת הדחק, נכון?
טוב, אז טכנית, טכנית זה שני דברים שונים, כי פסיקת הלכה בשעת הדחק זה אומר שמתוך המערכת ההלכתית, כן, אני עדיין בתוך המערכת ההלכתית, כי אני עדיין פוסק כמו שיטה שאני חושב שיכול להיות שזה נכון, לא הייתי פוסק כמותו, אבל בשעת הדחק אז אני פוסק כמו השיטה היותר דחויה, כן, דחוקה. מה שהגמרא קורא למקרה הזה כעקירת דבר מן התורה, כלומר ש100% אני יודע שזה אסור, לפעמים צריכים לעשות משהו שהוא אסור לגמרי ומותר לעקור את התורה, כן, במקרה של הוראת שעה. אז אני כבר טענתי, כמו צ'אק, ששני הדברים האלו הם באותו רצף, כן? כלומר, on the same continuum. כלומר, פסיקת הלכה בשעת הדחק זה אומר שאני יודע לאיזה מסקנה אני רוצה לבוא, אני לא מוכן להגיע למסקנה אם אין שום דרך הלכתית להגיע לאותו מסקנה, אבל אם יש איזשהו דרך להסביר את זה הלכתית, אז אני אפסוק כמו השיטה הזו, אפילו אם זה פחות משכנע. הורת שעה, או עקירת דבר מן התורה, זה אומר שאני כל כך משוכנע שאני צריך להגיע לאותו מסקנה, שאני מוכן אפילו לעבור את התורה, לעקור את התורה כדי להגיע לאותו מסקנה. אז הם באותו רצף, כמובן אחד מהם זה יותר קיצוני, כן? והפוסקים יותר, כמובן, יותר מוכנים לפסוק כפי שיטה דחוקה, כפי שיטה המיעוט, הם יותר מוכנים לעשות את זה מלעקור דבר מן התורה. יש פוסקים שיגידו שבמאה ה-21 אז לא, אף שום פוסק בעולם לא יכול לעקור דבר מן התורה. אז שיעור שאני אוהב לתת זה להראות שלמרות שיש פוסקים שיגידו שאנחנו לא עוקרים דבר מן התורה, יש תשוב גם בפסקים של רב משה פיינשטיין, גם בפסקים של רב עובדיה יוסף, גם בסידי אש, הלכה למעשה השתמשו בזה גם במאה ה-20. כן? אז גם, אז זה נכון שאנחנו לא עושים את זה הרבה, אבל אתה כן מוצא את זה בפוסקים מודרניים, לא הרבה, אבל זה כן קורה. אבל אני מסכים שהם באותו רצף תיאורטי, כן? ההבדל היא שבעקירת דבר מן התורה אין שום דבר, כן, שמונע אותי מלהגיע לאותו מסקנה, אפילו התורה, אפילו הלכה מפורשת. כן, אני מוכן לקור את התורה, כי אני חושב שזה חשוב. כן, למה זה מותר? זה שאלה אחרת, זה שיעור אחר. אם אתם תרצו, אפשר ללמוד את זה. אני אוהב את הסוגיה הזאת.
כשהגירוש
מספרד התחיל,
האם קראו לזה שעת הדחק או לא?
כלומר,
זה אותו דבר. אנשים היו גויים, אחד, סוג אחד היו מוסלמים, סוג אחד היו ג'נטלס האלו, אז מה, קראו לזה שעת הדחק או לא? זה כמעט אותו דבר עכשיו.
זה ענו, זה עונן.
ומה קרה ברוסיה?
זה לא עונס
גם כן.
לא, אבל אנחנו עוסקים בגויים, כן? אז זה לא, אני לא מבין שאלה.
זה אותו שאלה.
הרוסים... אנחנו עוסקים בבניהם, שהם...
כן, כן. הם היו בשעת... למחשבה שלי, הם היו
בשעת
הדחק,
מפני
מה
שסטלין
ולנין עשו על כל התחלות.
אוקיי, אבל...
המוסלמים... אנסו את האנשים
וחייבו
אותם להיות מוסלמים.
כן, אבל פה אנחנו עוסקים בשאלה של המרנוס נגיד, כן? כן, אז שם אנחנו עוסקים במישהו ש... מה?
לא מרנוס, הקונברסוס.
אוקיי, הקונברסוס, כן, אז אנחנו עוסקים ביהודים ש... או שהם גיירו לנצרות, או שעשו את זה בפרהסיה ולא עשו את זה בצנעה, או מה שקרה. פה אנחנו עוסקים לא ביהודים, אנחנו עוסקים בבנים של גויים.
ולא היו בנים של גויים שם?
יכול להיות, אבל יכול להיות שגם שלא, כי שם דווקא הם, הבעיה, כן, הם קראו להם מרנות, כי אפילו כשהם גיירו לנצרות, הנצרים לא רצו להתחתן איתם, לא רצו לעסוק איתם, אז לא יודע כמה הם התחתן עם נוצרים, כן? רובם התחתנו, כן, בין שאר כן, הקונברסוס, כן? זה היה חלק מהסיבור, אז לא יודע. אני דווקא יודע, ואנחנו לא יודעים הרבה על מה שקרה אחרי כמה דורות, זה הכל מרופל, כן? אז אני לא יודע אם זה בדיוק, יכול להיות שהיו מדבים דומים, אבל זה נראה לי שלא היה בסדר גודל כזה, כי שם הבעיה היא אחרת, זה היה איך להתייחס לאנשים שהתגיירו. כן? פה אנחנו עוסקים באבא שהוא יהודי, ואמא שהיא לא חושבת שהיא יהודיה. כן? ואז עכשיו הבנים הם לא יהודים, אז מה לעשות איתם? כן? זה שאלה אחרת. תסתכל,
זה אותו דבר עכשיו.
זה לא אותו דבר, כי...
תשאל
היסטוריון. כן, לא, זה לא אותו דבר, כי שם... זה היה שאלה איך להתייחס למישהו להתגייר לנצרות, כן? ובנים של שני יהודים שהתגיירו, אבל אחרי כמה דורות ברור שהיה אנשים שהתחתנו עם נוזרות, אבל הילדים האלו כבר הם נעלמו בהיסטוריה, אז מה לעשות איתם? זה קצת של האחרת, כי הם אחרי כמה דורות כשהם זה כבר קרה, אז הם לא היו בתוך הקהילה, הם לא רצו להיכנס, אז זה לא בא לפוסקים הרבה. ברור, יכול להיות שזה קרה לפעמים, אבל זה לא היה תופעה כזה גדולה, נדמה לי. ממה שלמדתי על ההיסטוריה, כן, אז כי כן למדתי הרבה על השאלות של הגיור שם, אבל יש כמה מאות שנים שאנחנו לא יודעים בדיוק מה קרה, כן, זה חלק מהבעיה, כי ממה שאני מכיר מההיסטוריה. אוקיי. יכול להיות שהיה מצב קצת אומר, אבל פה אנחנו לא עוסקים בשאלה של מישהו שאולי יהודי, לא יהודי. בדרך כלל אנחנו עוסקים בשאלה של מישהו שיודע שהוא לא יהודי מבחינת ההלכה ורוצה להיות ישראלי. כן? זה נדמה לי שזה שאלה קצת אחרת ממה שהיה. יש, ברור שיש. זה לא שאלה לגמרי חדשה, אבל יש פנים של זה שהם חדשים. אוקיי. לא, אז יש כמה שחשבו שהם יהודים ואינם יהודים, אבל יש כמה מטעם חוק השבות, כן, אז יש שברור ש... אז יש או שחשבו שהם יהודים כי האבא שלהם יהודי, כן, אבל מבחינת ההלכה לא, כן, אנחנו לא חושבים שהם יהודים, כן, ולא אין שום ספק. וגם מטעם חוק השבות מותר למישהו שהתחתן עם גויה לעלות לארץ. אז האישה יכול להיות שהיא לא חושבת שהיא יהודייה בכלל, כן? אבל היא עלתה לארץ עם בעלה, כן? אז ברור שיש אנשים חושבים שהם יהודים, מבחינת הלכה הם לא יהודים, אבל יש גם אנשים שבכלל לא חושבים שהם יהודים, כן? או אפילו שהם חושבים שהם יהודים ואין ספק שהם לא יהודים מבחינת הלכה. לא, ודאי שיש שאלות של ספק. שאלות של ספק זה...
פשוט לא יודעים את ה...
ברור שיש שאלות, אבל פחות מכלים ממה שהיית חושב. יש חבר טוב שהוא מעולה רוסיה, לא עולה לארץ. הוא ירד לאוסטרליה, אבל כשהוא עלה לארץ, הרי כמה שנים, אז הוא אומר שזה היה מאוד מאוד קל להוכיח שהוא יהודי, כי לפי לנין, לפי סטלין וכולי, הכל היה, מטעם החוק, היה לך את הדפים שכתב שאתה יהודי ואבא, זה היה, מטעם החוק היית חייב שיהיה לך שטר של זהות, כן? אז זה פחות מאורפל ממה שהיית חושב. אז הוא אמר, בשבילו זה היה יותר קל לעלות לארץ, או באותו קלות שהיה לי, כן? ואני נולד כאזרח ישראלי, כאימא שלי מחולון, כן? ועדיין זה לקח הרבה להוכיח שאני יהודי, כן? בשבילו זה היה קל. הוא מעולה רוסיה ואשתו היא גיורת. וזה היה הכי קל, כי היה להם את כל מה שנצרח, הם הביאו למשרד וזהו. אוקיי.
Okay. יש אנשים שעובדים ולבדוק
כן,
על
יש.
אנשים את הרקע שלהם. יש אנשים שהמומחיות שלהם היא כן. להוכיח יהדות.
כן.
אבל זה רק למי שאפשר להוכיח שהוא יהודי ולא למי שאנחנו יודעים שהוא
לא
גוי גמור.
כן, יש אנשים שעובדים בזה. אוקיי. Okay. טוב, אז זה השאלה של שעת הדחק. אוקיי, okay, אם רוצים, אפשר שיהיה כמה שיעורים על פסיקת הלכה בשעת הדחק, על עקירת דבר מן התורה, זה סוגיות שלמות. נאמר ככה, יש מקום להיכנס לדחקים ומחלוקות בין הפוסקים שבאו בשעת הדחק. השאלה היא, האם אכן הגענו למצב של שעת הדחק? כן, אבל זה תמיד, זה הבעיה. איך להגדיר שעת הדחק? כמו שראינו כבר, הרב אבינר אמר, אין פה שעת הדחק, כן? לא פוסקים על פי שעת הדחק. נקודה. אז עוד אומר, השנה הזו עומדת...
לא יודע. זה לא זוכר, זה היה בהשנה, זה לפני שנה, זה חדש. כן, כן, זה חדש. כי הלכתי לבדוק מאמר חדש שמסכן מה שיש עכשיו. לא רציתי משהו לפני 10 שנים, כי כל כך הרבה במשך 10 שנים שעברו, אז זה לא כדאי לדבר על מה שקרה לפני 10 שנים. אז זה מאמר חדש, יחסית. אוקיי. דלת, מתוך חסרי הדת, הרוב שמתגיירים הם נשים. ועיקר הבעיה מבחינת הייחוס נמצא אצל הנשים. היי, האם אכן על ידי מהלך זה נביא לשינוי כל כך גדול ויהיה ריבוי גיירים? אני מסתפק מאוד לומר שגם על ידי מהלך זה לא נביא לידי ריבוי גיירים שלא היו באים לגייר בלי מהלך זה, ואולי היו מתגיירים בדרך של שמירת תורה ומצוות. אז הוא אומר 5 דברים. א', כן, אין הרבה מהם, כן, יש הרבה, אבל יחסית אין הרבה, אפשר לחלוק על זה, כן, ב', יש שמתגיירים כדעת וכדין.
ויש עוד פחות.
כן, זה נכון, אוקיי. יש שמתחתנים עם יהודיות, זה אי אפשר לחלוק על זה, והבנים שלהם יהיו יהודים, זה לא מצב רצוי, אבל זה המציאות. כן, אז השאלה האם לטווח ארוך, האם זה שעת הדחק, זה, הוא אומר, זה לא ברור. אני לא משוכנע מהטענות האלה, אבל אוקיי, נקרא את זה. הרביעי זה שרוב הנשים, שרוב מי שבא להתגייר זה נשים, והרבה מהם באים כשהם, לא יודע, בצבא או משהו. אז כמה אנשים בסופו של דבר, הפתרון של גיור קטנים, זה יפתור שלא היו פותרים בבעיות או רצויות או לא רצויות, כן? או עם גיור כהלכה, בלי שיטות מיעוט, ובלי, לא יודע, נישואי תערובת. כן?
מי אני הסטטיסטיקה הוא נכון או לא?
מה? חלק מזה ברור שזה נכון, כן? שיש הרבה מהם, רובם מתגיירים, אם אתה מסכים עם התהליך זה של אחרת, אבל רובם, אם הם מתגיירים, הם מתגיירים בצבא. כן, זה נכון. כן? יש תהליך של, מה זה? קורס?
נתיב.
נתיב. נתיב. יש לי חבר שעובד בזה, בזמן הפנוי שלו, אשי. אז זה כן נכון, שרובם, עכשיו זה הפתרון של הרבה מהם. כן, לא. כמובן, זה חלק מהבעיה לרבינוביץ', הוא לא אוהב את זה, כי הם סומכים על קולות, שהוא אומר שאם היינו משתמשים בגיור קטנים, אז לא היינו צריכים לפסוק כשיטות המקילות שהם פוסקים, שהם משתמשים בה. אבל כן, זה מצב. אז אישית אני לא יודע אם זה נכון, כי לומר ש... כי מה שהוא אומר בעיקרון זה, יש בו בעיה גדולה, אבל יש הרבה דברים שקורים שהם אינם רצויים, שבסוף הדור יפתור את הבעיה בעוד דור או 2 דורות. אוקיי, אבל זה אומר שעדיין יש בעיה גדולה, ואני לא יודע שהפתרון, אם חלק מהפתרון זה נישואי תערובת, אז לא יודע אם הייתי מסכים עם זה, כן? אוקיי. אבל כמובן, כן, זה צריך להיות חלק מהדיון, כן? כי אם אתה חושב שרבי נביץ לגמרי צודק, אז זה לא נכנס לדיון, כן? אם הוא צודק אז הוא צודק. אם אתה חושב שיכול להיות שהוא צודק, ובמקרה רגיל לא הייתי פוסק כמותו, אבל אם יש לחץ, אז אני מוכן לפסוק כמותו, אז צריך להכניס לדיון האם יש לחץ. כן, אז רבי נביץ אמר בפירוש, כן, כן? הרב פישר אומר שיש כמה רבנים שאומרים לא, כן? אני אומר, אחד מהדברים הכי מסובכים בפסק הלכה זה להגדיר שעת הדחק, כן? כי זה לא תמיד שאלה הלכתית, זה שאלה מציאותית, כן? אפילו אם אני מסכים, אם מגיעים לרף הזה, זה שעת הדחק, אז צריך לשקול את המציאות, כן? האם הגענו למצב כזה? אז יש, לדוגמה, כן? יש... אחת מן כן, הדחקים, זה הפסד ממון. אז מה מוגדר כהפסד ממון? כן? אז יש פוסקים שהגימו, זה רק הפסד גדול. כן, אבל פה שולחן ארוך, אנחנו עוסקים שלפעמים פוסקים לכולה, אם זה בערב שבת, כן, ולא יהיה לך צ'ולנט לשבת, אז זה מוגדר כבר הפסד. למה? כי שלא יהיה לך צ'ולנט בשבת, זה כבר הפסד. אז יש, כן?
זה תלוי על כל אחד ואחד, הפסד בשבילך גדול, לא יהיה הפסד בשבילך.
כן, אז הוא אומר, אפילו לעשיר, הוא אומר, אז יש, כי הפוסקים משתמשים בהפסד מרובה וכבוד שבת. כן, אז יש פוסקים שיגידו, כמו שאמרתי, יש פוסקים שיגידו שהפסד זה רק פה, ויש שיגידו שזה פה, וזה אותו דבר בכבוד הבריות, בחילול השם, כן, ולפעמים השאלה של השדת חג, זה לא ברור אם זה הולך לחומרה או לכולה, כן, יש מאמר מעולה בתחומן, בכרח חפי, של הרב חרלאפ, זכרונו לברכה, על חילול השם כגורם בפסק הלכה או משהו כזה. אז הוא מביא שם דיון מהפוסקי איטליה, בעניין גילוח בימי הספירה. אז היו פוסקים שאמרו שמותר לגלח בספירה, כי זה חילול השם, שכולנו נלך ככה, כן, עם אחד הדברים הראשונים, נכנסתי לבית כנסת בשבת, הרב שפיץ אמר, מה, אתה צריך לגלח בספירה? אמרתי, מה, אני תלמיד של רוחנשין, מה אתה רוצה ממני? וגם הרבנים שלי בתיכון, הם היו תלמידים של רב סולובייצ'יק, אף פעם, נדמה לי, שלא גילחתי לכבוד שבת. אוקיי. אבל היו פוסקים שאמרו, ברור שחילול השם שכולנו נלך ככה. היו פוסקים אחרים שאמרו, לא, זה חילול השם שנגלח בספירה, כי הנוצרים הם מוסרים, כן, כל ההיסטוריה שלהם זה מסירות נפש לישו, ועכשיו מה, אנחנו לא יכולים כמה שבועות לא לגלח? כן, זה חילול השם. אז לפעמים זה לא ברור לאיזה דרך הולך השדת חג, לכולה לא חומרה, כן? אוקיי.
לפי מה שהוא אומר,
אני
לא מבין את ההלכה של פירות הולך. אם זה יותר טוב לגייר קטן, או שכמו שעושים עם הרוסים בצבא, שאומרים להם מה לענות ולעשות משהו ש...
זה חלק מהדיון, הרב רבינוביץ' אומר שיש בעיות בגירות הזה, אז אני מציע פתרון אחר. הוא אומר...
אבל אם הפתרון שלו זה יותר טוב ממה שרב
רבינוביץ' אומר. לא יודע, זה חלק מהדיון, זה מה שאני אומר, כן?
בגלל זה כמעט... אני לא אומר שזה בדיחה, אבל זה כמעט פורמלי.
זו השאלה, יש שיגידו, לא, זה לא בדיחה, הם רציניים, כמו, ואחותי, כששאלה, אני דיברתי עם אחותי, אז היא הייתה היא הייתה מדסניקית בתלנוף, אז היה לה כמה חברים שהיה בתהליך, אמרו שזה בדיחה, הם מלמדים אותם מה לומר, איך להראות כשהם רציניים, וחצי דקה אחרי זה הם אוכלים חזיר, ו... וזה סוף הסיפור, כן? אז ברור שיש מצבים כזה, ויש מצבים כזה, ויש מצבים באמצע, ו... אוקיי. אוקיי. צריכים לסיים את זה היום, זה כבר... אז מספר 5. על רבנים להתחשב בכך שיש ציבור גדול שהוא ציבור החרדי. אז זה, אני חושב ש... זה... אני אישית מאוד... חושב שזה נקודה מאוד חשובה. כן? צריכים לדעת שיש ציבור חרדי שלא יקבלו את השיטות האלו. אז צריך לפחות להכניס את לדיון. האם אנחנו מוכנים לפסוק בדרך שיהיה כזה פער גדול בין מי שאנחנו מגדירים כיהודים ומי החרדים מגדירים כיהודים. אם החרדים לא מוכנים לקבל את הגירות שלנו, זה אומר שאם הבן שלי רוצה להיות חרדי, כן, אז הם לא יהיו מוכנים להתחתן איתו, כן? וזה, כן, צריך להתחשב בזה, כי...
אבל אני, זה יהיה שונה כמו השיר.
אז בלי ציניות, בלי ציניות, בלי ציניות, אז הוא אומר שזה שונה אם הוא עשיר. אוקיי, אז זה לא יהיה בעיה בשבילי. אז כנראה. אז אבל ברור שצריך לחשוב על זה, כן? כי אנחנו, כן, תמיד אני אומר את זה, זה לא שאנחנו צריכים בכל פעם שהחיידים צועקים, אז אנחנו צריכים להסכים איתם, כן? אבל זה כן אומר שאנחנו לא גרים, כן, בעולם אחר מהחרדים. אנחנו מתוך קהילה גדולה, ואם אנחנו רוצים שיהיה איזה סוג של אחדות, אז לא יכולים לפסוק בדרך שזה ישכנע אותם שאנחנו לגמרי אחרת, כי אנחנו בעולם של הלכה לגמרי אחרת משלהם. צריך לפחות להתחשב בזה. לא אומר שזה צריך לשכנע אותנו, זה צריך להיות חלק. אתה יכול לומר שהם לא צודקים, זה לא השאלה. השאלה שעד שאנחנו נצליח לשכנע אותם שאנחנו צודקים, כן, אנחנו צריכים להתחשב בזה. אני לא אומר שזה רצוי, אני לא אומר שאני מסכים, אני אומר שזה המציאות, כן? וצריך לדעת את זה. אוקיי.
יש לזה גם דוגמאות בהלכה.
זה גם ברור שיש דוגמאות לזה בהלכה. אוקיי. וגם חלק מהציבור הדתי-לאומי, וזה גם נכון, שחלק מהציבור הדתי-לאומי שלא מקבל גיורים כאלו. את הרבנים ינקטו עמדה שאינה מתקבלת לדעת רבים מן הרבנים, הרי הם יגרמו עוול גדול לעם ישראל וגם לגיירים, וזה חלק מהשאלה. זה לא רק שאלה הלכתית, זה שאלה ככה. מה יקרה אם הגר הזה רוצה להיות חרדי? כן? אז הוא לא יכול. כן? הוא לא יכול להיות חרדי, הוא לא יכול להתחתן עם חרדים. אז איזה טובה עשית לו? כן? אז זה לא שאלה מי צודק, זה שאלה של מציאות. אם הגר הזה רוצה להיות חלק מהציבור הרחב ורוצה שיהיה מותר לו להתחתן עם חרדים או בנים של חרדים, כן? אז צריך להתחשב עם השיטות שלהם. זה עובדה. אם אתה רוצה, אם אתה אומר זה לא אכפת לי, אז אני מוכן לגייר מישהו ואז שהוא יישאר בתוך הציבור הדתי-לאומי שמוכנים לקבל את גירוש שלו, בסדר. אבל יכול להיות שאתה לא רוצה לומר את זה. זאת אומרת, בכך הם יגרמו שיפסלו את כל הגיירים שהתגיירו בגיורים אצל הציבור הדתי-לאומי. כן, והוא אומר, זה לא רק שייך לגיורים שהם עושים איתם השיטות האלו. כן, זה גם יגרמו ספקות על כל הגירות שלנו. דהיינו, במערך הגיור, זה עובדה. אתה יכול לחלוק על זה, זה עובדה. הוא לא אומר שזה לא צודק, הוא רק אומר שזה עובדה, וזה אני חושב שזה נכון. צריך לפחות להודות שזה המציאות. יכול להיות שזה מצב גרוע, כן? אבל זה המציאות. אפילו אחד שנתגייר לשם שמיים יחששו שגיור לא היה כהלכה וכיוצא בו. גדולי הרבנים מן ציבור הדתי-לאומי צריכים להגיע להסכמה עם גדולי הרבנים מן הציבור החרדי. האם אפשר לעשות זאת? אני יודע. אך אני יודע שלא נעשה מאמץ מצפיק כדי להגיע להסכמה זו. אוקיי.
זה לא רק עניין על גירוס.
לא, ודאי, זה לא רק גירוס. זה הרבה דברים. על גירוס זה יותר חמור.
In your opinion, but in sometimes, with respect to divorces, the New York get law, the Ontario get law,
גיטין זה אותו דבר. לא, לא.
And with respect to ממזרס, when the motion
made... אני מסכים, אני מסכים. כל שאלות שתלויים בזהות, הם הכי חמורות. זה גירות, זה גיטין, זה קדושין, זה ממזרות.
And how did Reb Moshe deal with it when he made his psak on ממזרס? When he said that, you know, they weren't really married, the conservative Jews anyway, so it's not a ממזר.
Okay.
How did the Olam HaChareidi deal with that? And Reb Moshe, what did
he do? Yes, he gave blue, they said, okay, blue. אני לא אומר שזה אומר שצריכים לפסוק כמו איקס או לא לפסוק כמו איקס, אני אומר שזה צריך להיות חלק מהדיון. זהו. אני מסכים. אתה יכול לומר שזה שווה המחיר, אתה יכול לומר שזה לא שווה המחיר, אוקיי. אני לא אומר מה התשובה, אני אומר שזה צריך להיות חלק מהחשבון.
משני הצדדים.
ברור. מכל הצדדים. אני לא מסכים פה עם החרדים, אני לא מסכים עם אף אחד, אני רק אומר שזה צריך חלק מהדיון. כן, זהו, כן? זה זה גם נכון לחרדים, זה גם נכון לנו. זה אומר, כל מי שאכפת להם איזה סוג של אחדות, צריך שאכפת להם איך יגיבו הפוסקים והעולם והקהילה האחרת. ברור שרוב הפוסקים זה לא אכפת להם, זה לא אכפת להם. אבל זה בעיה. משני הצדים. ברור משני הצדים. אוקיי. שש. אכן יש בעיה של בוללות. אך עלינו לדעת שיש עוד דרכים למעט את בוללות זו. אחד מהן היא למעט את הבאת הגויים מחוץ לארץ. יש פועלים להביא גויים מחוץ לארץ. עולי ברית המועצות שיש להם סבא יהודי. וכן הדבר ביוצאי אתיופיה שגם מביאים רבים שהם גויים. אז הוא אומר, חלק מהבעיה זה שאנחנו מביאים את כל עולי רוסיה אפילו כשיודעים שהם אינם יהודים. הוא חושב שזה לא רעיון טוב, יש חושבים שזה רעיון טוב, ברור שזה חלק מהחשבון. אוקיי, זה חלק מהדיון. שבע, נראה לי שבמהלך מוצר של גיור קטנים בלי קבלות מצוות, יש חילול השם. בכך אנחנו מצהירים קבל עם ועידה שיהדות אינה קשורה עם תורה ומצוות. בכך אנחנו מצהירים שאין מיוחדות בעם ישראל, אין לנו מטרה שהיא כמובן שמירת תורה ומצוות, העיקר להיות חלק מעם ישראל, להיות ישראלי. רבים הם אומרים מדוע אי אפשר להתקייר בלי שמירת תורה ומצוות, הרי יהודי שאינו שומר תורה ומצוות עדיין הוא בגדר של יהודי. הם אינם מבינים שיש הבדל מיעוטי בין אם כבר נולדת יהודי ובין שאתה רוצה להיכנס ולצרף ליהדות. כדי להצטרף ליהדות, להיות יהודי, צריך להצטרף לכריתת ברית של עם ישראל עם הקדוש ברוך הוא. משמעות הגיור היא הצטרפות לכריתת ברית של עם ישראל עם הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא אינו קורא ברית עם יחידים, אלא בני ישראל. ועכשיו, אם מישהו רוצה לכרות ברית עם הקדוש ברוך הוא, צריך להצטרף לכריתת ברית של עם ישראל עם הקדוש ברוך הוא. זו הסיבה שכל נחרי שמתגייר עובר אותו תהליך גיור שבני ישראל עברו במעמד הר סיני, לפי הגמרא בכריתות, כמו במעמד הר סיני. עם ישראל עשו מילה, תפילה וקבלת מצוות, כך הדבר אצל כל נחרי שמתגייר. לכן אי אפשר להתגייר בלי קבלת מצוות. אם עם ישראל לא נוצר להיות עם ככל העמים, אנחנו אומה מיוחדת שעושה את רצון אבינו שבשמיים ידי קיום תורה ומצוות. אז פה, הוא אומר שזה... אז הוא אומר, מה החילול השם? אז הוא אומר, כמו שכבר ראינו, חלק מה... שיטות שמקילות אומרים למה אנחנו מוכנים לקבל את הגרים האלו, כי אנחנו רואים בזה חשיבות להיות יהודי ולא להיות שומר תורה ומצוות. זה ברור, כן? זה לא שיטת רבינוביץ', אבל זה כן שיטת הרבה מן הפוסקים שראינו לפני כן, שאומרים שמה, חילוני הוא לא יהודי, הוא כן יהודי, ואומרים אם הוא יהודי כי הוא חלק מהתרבות הישראלי, אז אפילו גר יכול לעשות את זה. אבל כמו שכבר אמרנו, בגרות זה אחרת, כי גר רוצה להצטרף, כן? הוא לא נולד כיהודי. אז, וזה נכון, חלק מהפוסקים שאומרים שצריכים להקל, אומרים שמי שרוצה להיות יהודי או ישראלי, אז אפשר להיות ישראלי בלי לשמור תורה מצוות, כן? אז הוא אומר שזה חילול השם, כי אנחנו אומרים שלהיות יהודי זה לא לשמור מצוות, זה משהו אחר. וכמו שראינו, יש פוסקים שאומרים, בדיוק, להיות יהודי זה יותר משמירת מצוות, כן? כמו שראינו, יש פוסקים שאומרים, לא, שמירת מצוות, השאלה איך להגדיר קבלת מצוות. אבל היו פוסקים שאומרים, לא, לא צריכים קבלת מצוות, כן? אז הוא אומר, הוא חושב שזה חילול השם, כי לומר שלא צריכים קבלת מצוות להיות גר, זה לא רק, זה לא רק נקודה פרטית, זה אומר ש... יהודי, יהדות זה לא קשור לשמירת מצוות, והוא אומר שחילול השם. כמו שראינו, הפוסקים, יש מהפוסקים שמקילים שאומרים כן, כן ולא. קבלת מצוות זה חשוב, אבל יש יותר לסיפור. הוא אומר, לומר שיש יותר לסיפור, כן, זה חילול השם. כן? אז אני לא יודע אם אני מסכים עם שיטתו שזה חילול השם, אבל כן נכון שחילק מה... אחד מן הסיבות שזה מחלוקת כל כך סוערת, זה ששאלה היא פה לא רק מה זה גירות, זה מה זה להיות יהודי, כן? זהו, ברור שהוא נכון, כן? אפילו אם אתה לא מסכים עם המסקנה שלו, ברור שחלק מהסיבה שיש מחלוקת כל גדולה, כי אלו שאומרים שאנחנו מוכנים לקבל מישהו בלי קבלת מצוות, חושבים שיש יותר... להיות יהודי מלקבל מצוות, ויש שאומרים לא, אומרים לא, להיות יהודי זה שומר מצוות, זה חלק מהמחלוקת.
אבל אז מה הוא אומר לגבי כל הנולדו יהודי?
אז זה מה שאומר, אז זה מי שנולד יהודי, אז הוא נולד יהודי, אז מה לעשות? כן? אבל להתגייר, מי שנולד יהודי, אז נולד יהודי. אנחנו לא צריכים לשאול את השאלה מה זה להיות יהודי. אבל מי שרוצה להכניס את עצמו לעם יהודי, אז אנחנו צריכים לשאול, אוקיי, אז מה אתה צריך לעשות? פה עכשיו אנחנו צריכים לשאול את השאלה. מי שנולד יהודי לא שואלים את השאלה, זה... כן? כן. אוקיי. לסיים. לסיום הסיים, כמו שבארתי לאל, שיסוד הגיור הוא צירוף לקריאת חידת ברית של בני ישראל מהקדוש ברוך הוא. לכן, זו הסיבה שנוכרי שמגייר צריך להתגייר בבית דין. בית דין מייצג את הקדוש ברוך הוא וגם את בני ישראל. הנוכרים שמתגייר צריך את הסכמת עם ישראל וגם את הסכמת הקדוש ברוך הוא. אם כן, בוודאי, בענייני גיור צריך הסכמה ציבורית והסכמת רוב גדולי הדור. אי אפשר ללכת על מהלך שנוגד דעתם של רבים מגדולי הדור. הרי יסוד הגיור הוא בנוי על הסכמת עם ישראל לקבל את הגר, וכמובן, השאלה היא פה, מי זה הגדולים? זה שאלה אחרת, אבל, אוקיי. בשולי הדברים אציין כצורת הדיבור של הרב הרומסה, אוקיי, לא קרא את זה. אוקיי, אז כמו שראינו, זה כבר מה, חודשיים, שלוש, אנחנו עוסקים בעניין הגירות. זה שאלה שמסעירה. את הפוסקים וגם הציבור בארץ, כי זה כל כך חשוב לזהות שלנו, לעתיד שלנו, כן? ליהוד שלנו. וברור, השאלה היא מה זה יהודי, מי זה יהודי, כן? ובתוך הדיון הזה יש כל האלמנטים, כל המרכיבים של מחלוקת, כן? מה זה שעת הדחק, מי זה יהודי, כן? איך מתייחסים, מי הגדולים, מי הציבור החשוב, איך מתחשבים עם הציבור החילוני וגם עם הציבור החרדי, כל השאלות הקשות, כולם חלק מהדיון. אז נדמה לי שהשאלה שצריכים לעסוק בה בשבוע הבא, זה השאלה של ביטול בגירות, שזה היה מה שבאמת הסעירה את המדינה. זה היה כשהרב שרמן פסל את הגירות למפרע של הרב דורקמן, כן, זה השאלה מה הגירות. שאלה אחרת, אז אם פוסק אחר פסק בצורה X וגייר מישהו, אז האם פוסק אחר יכול לפסול את זה? אז נראה לי שנראה את זה בשבוע הבא.